ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מועד קטן דף י' ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל מהמשנה בשליש העליון של הדף. אין לוקחין בתים, עבדים ובהימה אלא לצורך המועד או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. אנחנו נמתין לגמרא להסביר הפרטים כאן במשנה. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ששם כתבנו האם מותר להעסיק פועל שאין לו מה לאכול לעשות מלאכות בכל המועד כדי לשלם לו ויהיה לו מה לאכול. עוד מעט נראה משולשים שהם מופיעים לשני כיוונים, ואנחנו מציינים שהם לשם מעקב. הגמרא באה מיני רבא מרב נחמן, שכר פעולה שאין לו מה יאכל, מהו? האם ניתן להסיק פועל לבצע מלאכות בכל המועד כדי לשלם לו ויהיה לו מה לאכול? רש"י ממול, מהו? שייתן לו מלאכה ולסוחו כדי שיהיה לו מה יהיה לאכול. עכשיו תשובת רב נחמן, והוא מובלט על ידי משולש עם השפיץ למעלה, ותגובה יבוא עוד שתי שורות על ידי רבה עם משולש על השפיץ למטה, כלומר הוא מקשה על רב נחמן, ואז יופיע מסר מתן שהבלטנו במשולשים. אמר לי רב נחמן מגיב, רבה שאל מרב נחמן ואומר תנינה, ראינו במשנה, או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. עכשיו יש כאן ביטוי שלכאורה מיותר אם קוראים את המשנה באופן שטחי. כתוב לצורך המוכר, אז אני, המשנה אומרת שבדרך כלל לא יוזמים קניות במועד, אלא אם הם, אני יכול למשל לקנות בהמה לצורך המועד, אני רוצה לשחוט אותו ולאכול אותו בשר, או לצורך המוכר. מה זאת אומרת לצורך המוכר? אני אתן לו כסף כי הוא זקוק לכסף למועד, ואני קונה בהמה ממנו. לא שאני זקוק לבהמה, אלא זה מאפשר לי לתת לו, למוכר, כסף עבור הבהמה שלו. זה מה שכתוב במשנה. מה אני צריך את ההמשך שאין לו מה יאכל? הרי זה כלול בביטוי לצורך המוכר. אז רב נחמן מאיר לתויי מי, המשפט שאין לו מה יאכל במשנה, מה זה בא לרבות? לאו לתויי שכר פעולה, שיש פועל, הוא לא מוכר לי כלום אלא הוא מספק שירות, אני אעסיק אותו לעשות מלאכה כדי שיהיה לי עילה לשלם לו כסף, כי אחרת אין לו מה לאכול. אז לפי רב נחמן, התשובה לשאלה שכר פעולה שאין לו מה יאכל, מותר. אמר לי רבה, אחרי ששומע את הדיוק הזה של רב נחמן במשנה, הוא חולק, אומר לא, מה שכתוב שאין לו מה יאכל, פירוש שכמפרש, זה המשך למה שכתוב לצורך המוכר. מה זאת אומרת לצורך המוכר? אני יכול לקנות לצורך המוכר שהמוכר הזה אין לו מה לאכול, אבל שכר פעולה להשיג פועל לעשות מלאכות בכל המועד, אין ראיה מכאן שמותר. איתיבי אביי, עכשיו אביי בא לכיוון רב נחמן, הוא מקשה על רבה. המשנה אומרת לקמן, אין כותבים שטרי חוב במועד, ואם אינו מאמינו, אם המלווה לא מאמין ללווה, או שאין לו מה יאכל, הרי זה יכתוב. אז אפשר לכתוב. עכשיו כאן מוצאים אותו ביטוי, שאין לו מה יאכל, לתויי מי, לאו לתויי שכר פעולה. כאילו אין לו מה יאכל, אין לו שום נגיעה לעניין הלווה. אז מה זה עושה פה? מה זה מלמד? זה בא לרבות תשלום עבור סופר שיכתוב שטר, כי אותו שטר, אותו סופר, אין לו מה יאכל. אנחנו נסתכל ברש"י שאין לו מה יאכל לתויי מי, אם משום לווה, הכמר אם אינו מאמינו מותר. מתי מותר לכתוב בקשר ללווה? אם המלווה לא מאמין ללווה, אז זה נחוץ לכתוב לרוב שטר, גם אם מדובר בחול המועד. והכה לא מצי לתרוץ הפירוש כמפרש. כאן לא כמו מקודם שתירצנו שדחינו את ההוכחה של רב נחמן על ידי ההסבר הזה של פירוש כמפרש. דהכי מתרא ממילתא דמיינו מאמינו שאין לו מה, זה הסיבה שכותבים את השטר, שאין לו מה יאכל, לאו מילתא היא, זה לא נוגע לעניין הלווה. דהה מותר בלאו הכי, גם בלי איזה הסבר כזה שאין לו מה יאכל מותר לכתוב את השטר, לאו לתויי שכר פעולה שאין לו לסופר מה יאכל, שרי בחולו של מועד. הזכרנו כתיבת שטר, נגיד המלווה כן מאמין ללווה, גם בלי שיהיה הוכחה בידי המלווה בצורת שטר. אלא מה? מותר לכתוב שטר במועד אם אין לסופר מה לאכול. אז בבקשה תכתוב שטר על ההלוואה הזאת, ובכך יהיה לו לסופר מה לאכול, כי אני משלם לו. והגמרא אומרת שמע מינה, זה הוכחה שמותר לשלם לפועל, כאן מדובר לסופר, בגלל שאין לו מה לאכול. מוטיב רב ששת. עכשיו נשים לב, זה דבר שלדעתי לא קורה הרבה בשס, אבל קרה פה שהגמרא לכאורה הגיע למסקנה, היא אמרה שמע מינה שמותר, ובכל זאת הגמרא מקשה. אז כאן יש לנו תשובה, קושיה ארוכה של רב ששת. זה לא אומר שבזה מסתיים הסוכיה, כי אתם יכולים לראות בהמשך בהגמרות המסומנות משולשים לכיוון הפוך מכאן. מוטיב רב ששת. וחכמים אומרים שלוש אומניות, משל אומן עושים מלאכה בערבי פסחים. כתקבנו ערבי פסחים, נכון, אנחנו לא הזכרנו ערב פסח, אבל כי אנחנו דיברנו עד כה בעניין חול המועד, אבל יש בערב פסח גם הגבלות, הגבלות בעניין מלאכות. אבל כאן יש שלוש אומניות שהם עושים מלאכה עד חצות, החייטים והספרים והכובסים. החייטים, למה יש היתר להם לעשות מלאכות בערב פסח אומנם עד חצות? שכן הדיוט תופר כדרכו בחודו של מועד. תשימו לב, יש כאן קשר בין ההתר שמעניקים לערב פסח לחול המועד. למה מתאים לחייתים לעבוד, לעשות מלאכתם בערב פסח? אמנם אמרנו מקודם עד חצות, אבל בדרך כלל ערב פסח מוגבל, כי החיית יכול לעשות או כי הפעולה של תפירה מתבצעת גם בחול המועד אם מדובר בתפירת הדיוט. והכובסים, למה אותם מתירים בערב פסח? שכן הבאים מבדת הים והיוצאים מבית האסורים מותרים לספר ולחבס בחולו של מועד. שוב פעם אנחנו רואים שאנשים האלו שבאו מבדת הים או יצאו מבית האסורים, יש היתר להם גם בכל מועד מה שאין לשאר אנשים. אבל שוב, יש מין הקלה בעניינם, בעניין האמונות האלו בכל המועד, ומילא מותר גם בערב פסח. ואי סלקא דאיתא, כמו שרב נחמן ורבא טוענים, סליחה, ואביי טוענים, שכר פעולה שאין לו מה יאכל שרי, מותר בכל המועד להסיק כל פועל. לא הגבלנו איזה פועל מקודם, פשוט כל פועל שאין לו מה לאכול מותר בכל המועד. אז כל מלאכות נמי לשתרו בערב פסח, למה דווקא שלושת אלו? דהאיקה, כי לגבי כל הפעולות קיים שכר פעולה שאין לו מה יאכל. וזה, אתה רוצה להתיר את זה בכל המועד, אז תתיר גם בערב פסח. למה רק שלוש אומניות? מתקיף לה רב פאפה. רב פאפה הוא מפנה קושיה לכיוון רב ששת. אלא מעטה. אם אתה אומר שמה שמותר בכל המועד מותר בערב פסח, בניין לשתרי, בואו נתיר בנייה בערב פסח, שכן כותל הגואל לרשות הרבים סוטר ובונר כדרכו בתנאי הסכנה. אנחנו למדנו את זה כבר, שמותר בכל המועד לטפל בקיר כזה. למה התיר רק שלושת אומניות? מתקיף לה רבינה באותו כיוון של רב פאפה עם קושיה נגד רב ששת, לכן המשולש מסומן בהתאם באותו כיוון של רב משלש לפני רב פאפה. מתקיף רבינה למעטה לבלר לשתרי סופר, בואו נתיר כתיבה שטרות בערב פסח, שכן כותבים קידושי נשים, גיטין ושוברין, כותבים הדברים האלו בכל המועד. אלא אמר רב אשי, מועד 14 קרמית, לכאורה זה מה שרב ששת עשה, הוא ניסה להביא קושיה מאיזושהי יחס בין ערב פסח לכל המועד. ממילא יצר את קושייתו. רב ששת אומר, אין להעלות קושייה מחול המועד או מחול המועד על ערב פסח. הגורמים או הסיבות שעומדות מאחורי כל שני התקופות האלו, ערב פסח מול חול המועד, שונים. מועד משום תרחה הוא. האיסור הכללי במלאכות חול המועד זה בגלל שאדם תורח ולא רוצים שאדם יתרח בחול המועד. ובמקום פסידה שאו רבנן. הפסד, אם מדובר בהפסד, אז הרבנן התירו תרחה. 14 משום צורך יום טוב הוא. מה שמותר לעשות בערב פסח זה אך ורק דברים שהם לצורך יום טוב. זה צריך להיות הגורם להתר בערב פסח. מידי לצורך יום טוב שאו רבנן, מידי ללאו צורך יום טוב לא שאו רבנן. וכאן נוסיף את העיקר לעניין הדיון שלנו. ואם מדובר בשכר פועל שאין לו מה לאכול, אין לך צורך יום טוב גדול מזה. אז אין פלא שבערב יום טוב, אם יש מצב כזה של שכר פועל שאין לו מה לאכול, הוא יהיה לו מותר. אבל להסיק מכאן להתיר כל מלאכות בערב פסח זה לא עושים. המשנה והנושא שמופיע בשוליים, העברת דברים מבית לבית. אומר המשנה, אין מפנים מבית לבית, אבל מפנה הוא לחצרו. עכשיו, משמע כעת שמותר להביא מבית שבחצר אחרת לחצרו. ממשיך המשנה, אין מבין כלים מבית האומן אם חושש להם ששמה יגנבו, מפנן לחצר אחרת, אחרת מאותו אומן. הגמרא שואלת, והאמרת רישא אין מפנין כלל, כלומר אין מפנין מבית לבית, ואיך בהמשך של אותו משנה אמרנו של משנתנו, אבל מפנה הוא לחצרו, ופירשנו שמשמעות הוא שכן מפנה מבית, מבית שבחצר אחרת לחצרו, אבל לפני כן אמרת אין מפנים מבית לבית. אמר הבית, סיפה הטען לבית שבחצר, כלומר שמפנים מבית שבחצרו לאותו חצר, זה מותר. ואין מביאים כלים מבית האומן. אמר רב פאפה, בדיק לן רבה. אבל ערך לנו מבחן. רש"י כותב, ידעינן לתרוצים, אנחנו נדע לספק תשובה. אז מה היה המבחן? מה השאלה? תנן, אין מביאים כלים מבית האומן. ורמינו, נראה מקור סותר. מוליכים מביאים כלים מבית האומן, ואף הפי שאינן לצורך המועד. לכאורה סתירה גלויה, ושנינן לי, כאן ב-14, כאן בחלוש המועד. מזכיר לנו את הסוגיה הקודמת, יש להבחין בין ערב פסח י' ד' ניסן לכל המועד. בי' ד' ניסן זה המקור השני, לכן כתוב כאן בית, מתאים לבית בשורה הקודמת. מה שראינו במשנתנו, שאין מביאים כלים מבית האומן, זה מדובר בכל המועד. זו תשובה ראשונה, אי בית אימה, ה והה בחלוש המועד. שני המקורות מדברים על חול המועד. כאן במאמינו, אתה מאמין לאומן, ולכן אין מבין כלים ממנו. כאן בשאינו מאמינו, זה המקור השני, אתה לא מאמין לא, אז למרות שמדובר בחול המועד ניתן להביא כלים משם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והתניה, כאן והתניה הוא בא כסיוע. מביאים כלים מבית האומן, כגון כד מבית הכדד וכוס מבית הזגג, אבל לא צמר מבית הצבא ולא כלים מבית האומן. דברים האלו הם אינם לצורך המועד, בניגוד לכד או לכוס שהם לצורך המועד. ואם אין לו מה יאכל לאומן, נותן לו שכרו ומניחו אצלו. ואם אינו מאמינו, כאן כתבנו, כי זה העיקר, זה הסיוע מכאן, מניחו בבית הסמוך לו. ואם חושש להם שמה יגנבו, מביאן בצינה בתוך ביתו. אז עד כאן ראינו שתי תשובות ליישב את הסתירות, את הסתירה בין המקורות שהבאנו א' וב', ולפי התשובה השנייה, ששני המקורות מדברים על חול המועד, יש לחלק בין מצב שאתה מאמין לאומן ומצב שאין, אינו מאמין לאומן. אומרת הגמרא, לפי התשובה השנייה, תירצת מביאים. היה מקור ב' בסוף עמוד א', ששם כתוב, מוליכין ומביאים כלים מבית האומן. המקור א' כתוב אין מביאים. אז הסתירה של מתי מביאים מבית האומן ומתי אין מביאים, זה תירצנו. והתשובה לפי גישה השנייה הייתה, אם אתה מאמין לאומן, אז שייך מקור א', אין מביאים. אם אתה אם אתה לא מאמין לו, אז זה המקור ב' שמביאים. מה לגבי במקור ב' המילה מוליכים? שם כתוב מוליכים ומביאים כלים מבית האומן. זה השאלה של גמר כאן. אני קורא עוד פעם. תירצתם מביאים. מוליכים. קשיה, דקתני, אצלנו במשנה כתוב אין מביאים. לא מביאים מבית האומן, וכל שכן שאין מוליכים. לא יוזמים פעולה אצל האומן. אם אתה אומר שאתה לא יכול להביא כלי שנגמר מבית האומן, ודאי שאתה לא יכול להוליך לו. זה מה שכתוב, או זה ההבנה של משנתנו. זה המקור א'. ובמקור ב' כתוב מוליכים. אז זה לא טיפלנו בסתירה הזאת, בסתירה בעניין מוליכים, אלא מחברת כדי שעניין מעיקרה. הגמרא מעדיפה לחזור לתשובה הראשונה, החלק בין 14 לחול המועד. המשנה, לפני שנתקדם לתוך המשנה, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו כיסוי קציעות. קציעות הם טעינים שהשארת להתייבש. מוכרים שונים ופעולות שונות מותר בצנעה לצורך המועד. המשנה, מחפים, זה יכול להיות עניין של לחסות, כמו חופה, לחסות את הקציעות בקש. רבי יהודה אומר, אף מעבין. אנחנו נמתין לגמרא להתייחס לביטויים האלו. אמנם אנחנו פירשנו מחפין, אבל הגמרא תתעמק בזה, וגם המילה מעבין, נמתין לגמרא. מוכרי פירות קצות וכלים מוכרים בצנעה לצורך המועד. הציידים והדשושות והגרוסות. העבודות האלו מפורש ברשי, הדשושות שדשין, לשון דש, שדשין וקודשין חיטין לדייסה. והגרוסות אומר רשי שתוכנים פולים לגריסים. אז הדברים האלו עושים בצנעה, רשי כותב בצנעה, שמה יאמרו זה לוקח שלא לצורך המועד. אז לכן הכל בשקט. ממשיך המשנה, רבי יוסי אומר, הם החמירו על עצמן. גם זה נמתין לגמרא. פליטי בא רבי חייא בר אבא ורבי אסי ותרוויו משמי דחזקיה ורבי יוחנן. חד אמר, ואנחנו מפרשים את המילים שאמרנו מקודם, מחפים, מאבין, אז פירוש אחד, מחפים אקלושי, מאבין אסמוכי. אקלושי, כלומר, אתה מחפה, אתה מחסה על הקציעות בענפים מרוחקים. מאבין, אתה מחסה אותם בענפים צמודים. תנקמה לא מתיר את זה, ורבי יהודה מתיר. וחל אמר, אגב, רשי אומר שמרוחקים זה אינו כיסוי גמור. אתה מסמיך את הענפים צמודים זה לזה, אז זה כיסוי גמור. וחל אמר, נמשיך בגמרא, מחפין, המילה הזאת בין הקלושי בין הסמוכי. גם התנקמה יתיר גם להסמיך את הענפים. מאבין, מה זה? עושה אותו כמין קרי שיהיו נוחים לחסות. אתה צובר אותם ביחד. כאן הפעולה היא על הקציעות עצמן. תניה נמי אחי, מאבין, עושה אותו כמין קרי, דברי רבי יהודה, ורבי יהודה הוא זה שישתמש במילה מאבין. אז רואים מהברייתא כמו הפירוש השני. מוכרי פירות כסות וכלים מוכרים בצנעה, ואז רבי יוסי הופיע ואומר הם החמירו על עצמן. איבא אלהו, הן החמירו על עצמן. מה הכוונה? איזו החמרה? דלא הבו עבדי כלל, בניגוד למה שהתנא קמא מציין, שהציידים, דשושות וכולי, הם עושים בצינה, רבי יוסי אומר שהם נמנעו לגמרי. או דלמה, דהבו עבדי בצינה. כלומר, מה שהתנא קמא אומר עושים בצינה, רבי יוסי הוא בכיוון הקלה. הוא אומר, נכון הם עשו בצינה, אבל זה מכוח החמרה שהחמירו על עצמן, אבל מעיקר הדין יוכלו לעשות בפרסיה. תשמאס, כדי לברר את השאלה הזאת אנחנו נביא מקור, גם יש כמה סימונים בתוך המקור להתייחס להם. הצורה הזאת שנקראת אצלנו הרגש, כתבנו בצד בשוליים מוכרים שונים שמוכרים בצינה לצורך המועד. המעוין יבליט מקומות שהחמירו שלא למכור כלל במועד, ובכך אנחנו נבין את המשמעות של הן החמירו על עצמן. ההחמרה הייתה להימנע לגמרי. עכשיו, תשמע, הגמרא, מוכרי פירות כסות וכלים מוכרים בצינה לצורך המועד. רבי יוסי אומר, תגרי טבריה הן החמירו על עצמן שלא יהיו מוכרים כל עיקר. צדי חיות ועופות ודגים צדים בצינה לצורך המועד. רבי יוסי אומר, צדי עכו הן החמירו על עצמם שלא יהיו צדים כל עיקר. אז אנחנו בינתיים ציינו את האומנות או המלאכות שראינו במשנה, התייחסנו למוכרי פירות כסות וכלים, עכשיו התייחסנו לציידים, ועכשיו דשושי חילקה, תרגיס ותסני, דוששים בצינה. הדברים האלו הם חתיכת או חלוקת חיטה או לחצאים, לשליש, לרבעים. הם הדוששים. תנא קמא אומר שדוששים בצינה לצורך המועד, רבי יוסי אומר דשושי ציפורי אין החמירו על עצמן שלא יהיו דוששים כל עיקר. כאן הגמרא רוצה להתייחס למילה חילקה, זה בקשר לשבירת חיטה לחלקים. מה המשמעות של המילה הזאת, חילקה? אמר אביי, חילקה חדה לתרתי, לחצות את החיטה לשניים. תרגיס חדה לפלט, לשלושה חלקים. תסני חדה לארבעה. כי עתר רב דימי אמר, הוא נתן פירוש אחר לחילקה. קונטה. רשי, קונטה קוסמת, שלוטטין אותן. משים אותו במים, היינו חילקה. מיטיבי, תשימו לב, יש פה משולשים בעקבות שתי הדעות, אביי ורב דימי, ובשוליים כתבנו שני קושיות. אמן דאמר קונטה, דהיינו רב דימי. מיטיבי, חילקה, תרגיס ותסני תמאין בכל מקום. תמאין כוונה מקבלים תומה. מה זה בכל מקום? בין אם מדובר בכפרים, בין בעיירות, בכרחים. רש"י אומר, תמאין בכל מקום מקבלים תומה, בין בכפרים, בין בכרחים. דקי מלן, סולת של בני כרחים מקבלת תומה שהוכשרה במים, ובני כפרים, הסולת של בני כפרים, אין מקפידים הסולת נקייה ללטות במים, וסולת שלהן טהור שלא הוכשר מעולם, לא הוכשרו לקבלת טומאה. אבל חילקה טמאין בכל מקום. עד השורה הזאת התייחסנו לסולת ועניין לתיתה. אבל כאן הכיוון הוא למשהו אחר. חילקה תמאים בכל מקום, אפילו בכפרים. אי אפשר להם להגיע לחילקה, אי אפשר להגיע לזה בלא לתיתה. משום החיתמאים, דה מתקשר, דשרי לשון השריה, דשרי להו במאיה, משרים את זה במים. ומים כידוע מכשיר אוכל לקבל תומה. אז ממשיך הגמרא, בשלמה למד אמר אביי, חדה לטרתי לטלטו לארבעה, משום הכי תמאים בכל מקום, כי אי אפשר נגיד לשבור את החיטה אפילו לשניים בלי שריה, השריה במים. תתקשו, זה מכשיר אותו לקבל תומה. אלא למד אמר קונטה, הסברנו מקום את זה עניין של לתיתת קוסמין. המי תמאים בכל מקום, הרי בכפרים הם לא מקפידים על סולת נקייה, הלא יתקשו, זה לא נהיה מוכשר לקבל תומה. אז בכל מקום לא שייך אם אתה מסביר שחילקה הוא קונטה. עונה הגמרא, זה כן מדובר בקונטה או בקוסמת, כגון דה מיקליפן, הקוסמת כיפו אותו, דשרה להו במאיה, אם לא משרים את הקוסמת במים, לא הווה מיקליפה, אי אפשר היה לקלף אותו. ומאי קרי לחילקה, מה המשמעות לחילקה בקשר לקליפת או שקולפים את הקונטה? דשקל חילקאיו, מה שאומר דשקל חילקאיו, כלומר כשנוטל הקליפה והווה חלק. ממשיך הגמרא, מי טבעי הנודר מן הדגן, אדם נדר לא להנות מדגן, לא לאכול דגן, לא להנות מדגן. מה נכלל בנדר הזה? אסור אף בפול המצרי יבש, ומותר בלח. בעניין נדרים הכל תלוי בתפיסה של אנשים, איך אנשים מתייחסים לזה. אז פול מצרי יבש בעיני בני אדם זה סוג של דגן, ומותר, אמרנו, הנדר אוסר אותו בפול מצרי יבש, ומותר בלח, ומותר באורז, בחילקה, בתרגיס, בטיסני. בשלמה למד אמר, אחד לתרתי, אחד לתלת, אחד לארבע, שפיר, זה מובן, שתנפקו מתורה דגן, ברגע ששברת את את החיטה לחלקים, זה יוצא מגדר דגן, לא נחשב דגן, ולכן מותר. אלא מה דמר קונטה, שזה סך הכל קוסמת, אחד מחמשת מיני הדגן, דגן מה יהוא? למה שיהיה מותר בחילקה? קשיה. אז אנחנו משאים את זה כקושיה על רב דימי שפירש שחילקה הוא קונטה. וכי אני חוזר, אם חילקה הוא קונטה ויש לנו אדם שנדר מן הדגן, אין סיבה להתיר חילקה, והמקור שקראנו מתיר חילקה. אבונה שרה להו לענאו חופייתה, אבונה התיר לאותם מוכרי בסמים למזל לזבוני כי הוא חייר בשוקה, ללכת למכור כדרכם בשוק. התיר להם למכור בכל המועד, למכור את הבשמים כדרכם, לא בצינה, לא בשינוי היטיבי רב קנה. חנות פתוחה לסתיו, פותח ונועד כדרכוים, יש חנות שלא נפתח ישירות לרשות הרבים, אז אפשר שהחנות תיפתח כדרכו, פתוחה לרשות הרבים, פותח, לפי רש"י יש גרסה פה דלת, פותח דלת אחת ונועל דלת אחת. כלומר במקום לפתוח שתי דלתות, בעל החנות יעשה בשינוי כזה, אפשר לפתח רק דלת אחת. רש"י אומר, אבל כדרכו לא, אינו מוכר כדרכו. וערב יום טוב האחרון של חג, ממשיך הגמרא, מוציא ומאתר את שוקי העיר בפירות בשביל כבוד יום טוב האחרון. מפני כבוד יום טוב האחרון אין, אז יש היתר ככה לפתוח ברחבות. שלא מפני כבוד יום טוב? לא. אז איך רב הונא התיר למוכרי בשמים למכור כדרכם? הגמרא עונה, לא קשי אבא פרי, בתבלין. כשמדובר בפירות, אז יש איסור באופן כללי בכל המועד למכור בפרסיה. מה שאין כן בתבלין, מותר בכדרכו. רש"י כותב, אבא פרי, שיש לחשוד שקונה לצורך שאר ימות השנה, אז לכן אנחנו מחמירים במחירתם בכל המועד. בתבלין, מוכר כדרכו, כגון כרוב וקרשינין, הכל יודעים לצורך המועד, אין. ולקח חשדה, אין חשד שקונה תבלינים האלו לשאר ימות השנה, שאין גויים להתקיים, אינם בר קיימה. אז התבלינים האלו הם לא כמו תבלינים שאנחנו קונים בצנצנות, תבלינים יבשים שיכולים לעמוד הרבה זמן, אלא זה מזכיר תבלינים טריים, כל מיני עלים שאנחנו קונים, שהם אין להם, הם לא מחזיקים מעמד. הלכך, אפילו בפרהסיה מותר, כי ברור שרכישתם היא לצורך המועד. ובכך זכינו לסיים פרק שני של מסכת מועד קטן. בעזרת השם, פעם הבאה נמשיך עם פרק שלישי, פרק אחרון של מסכתנו. עד כאן שיעורנו להיום.